אדם רבותה אשר זה נמסר לזכות אבי מורי ומי מורתי שיחיו. אנחנו נלמד תורתו של מרן הרב זצ"ל שנאמרו בסעודה שלישית תפרש פייטט 1929 בארצנו הקדושה. כתוב בתורה, זאת חוקת התורה וכו', ויקחו אליך פרה אדומה. הוא בא על כך דרשת חז"ל של משה, נתגלה עניינה של הפרה, ואילו שלמה קרא על עצמו, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. הכולל למדתי הוא פרשה של פרה אדומה, חקרתי ושאלתי ופשפשתי, והיא רחוקה ממני. ואחרי המסופר על מי מריבה, על נחש הנחושת ועל מלחמת סיחון ואוג וכיבוש עבר הירדן. הקשר והיחס בין עניינים אלו יתברר לפנינו. מעלתה של פרה אדומה היא מיוחדת במינה, בכוחה לטהר טמאים ובסגולתה לכפר על מעשי העגל, כמו שאמרו חז"ל. ואף על פי כן דנו בגמרא שלא תהיה במעמד של קודשי מזבח הקדושים, קדושת הגוף, אלא בדרגה של קודשי בדק הבית. ופירושו של רש"י, לא עלים הקדושתי טפי מקדושת בדק הבית, ועל כל דבר חל קדושת בדק הבית, אפילו על אבנים. קדושת הגוף אין לה פדיון, ואילו קדושת דמים יש לה פדיון. דהיינו שקדושת דמים וקדושת בדק הבית היא קטנה יותר מקדושת הגוף. ומדוע איפה פרה אדומה שקוט יחדה במעלותיה לא הגיעה לכלל קדושת הגוף? אנו מבדילים בין עולם מחשבת השם לבין עולם מעשה השם. הבריאה כפי המתגלה לעינינו בחוקים ובמשטר קבועים היא עולם מעשה השם, ואילו מה שיהיה לפני היות עולם כשעלה במחשבה להיברות לפני אחד מה אתה סופר, כמו שכתוב בספר יצירה, מתייחס למחשבת השם. ההתבוננות במעשה השם מחזקת את הכרת בורא העולם שלפנינו בלב האדם, ואילו העיון במחשבת השם ובדיבורו הוא עמוק, אציל ומעודן. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, יחסות לדבר השם, לגילויים העדינים המכונים ביחס לדיבור, היא סגולתם של ישראל. והם עלו במחשבה תחילה, ולכן אפשר להם להתקשר לבחינת הדיבור שהיא המחשבה העליונה. אמנם עולם המעשה מקורו בתורה, הביט הקדוש ברוך הוא בתורה ובראת העולם. בעולם זה מתבוננים אף הגויים ולמדים ממנו על הבורא. אבל התורה שקדמה לעולם, בה הביט והידי כך נברא העולם, לא נבראת אלא בשביל ישראל. נמצא שדרך ההתבוננות המיוחדת לישראל היא במחשבה עליונה שקדמה לעולם, בדיבור שקדם לעולם, ועכשיו הוא ניצב ומקיים את העולם. בעולם זה אנו מכירים את התופעה היסודית והבסיסית, תופעת המוות והכיליון. אכן המחשבה הפילוסופית ראתה את המיטה כהכרח טבעי, שראי כל הרכבה סופה להיפרד. התופעות בעולם הזה יסודן במורכבות, ולכן המיטה הפירוד הוא בין הלוויה לכל דרגות המציאות. המוות האנושי משמעו חזרת מרכיבי גוף האדם ליסודם הראשוני. הפרדתם של החלקים מאבדת את צורתו של האדם ומבטלת את מציאותו. לעומת זאת נאמר בפסוק כי עמך מקור חיים, והנוסח בברכת התורה הוא וחיי עולם נטע בתוכנו. ישראל הקשורים במחשבה עליונה הרי הם מתייחסים למקור החיים, והם בבחינת חיי עולם. כמו לפני חטאו של האדם הראשון, הוא החטא שבעטיו באה המיטה, באה הפרדה והחזרה הרכבה. אותה הבראשיתית הייתה הבריאה הוויה בלתי פוסקת, ואלמלא החטא היה קיומה לעד. אמנם אם המצב זה של בדיעבד, אין ישראל משלמים. בישראל המיטה היא חיסרון המכונה בשם חרפה. בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי פי השם דיבר, כמו שכתוב בישעיהו כ"ה. הכינוי חרפה שייך רק במקום שבא לבטא ליקוי, חיסרון, מום. מה שתבוא בכך אין לייחס לו חרפה. לא יאמר למשל למין הצומר שיש בו חיסרון, מכיוון שאינו נמנה על בעלי החיים, או על הדומם הנהדר את סגולת התנועה, ולכן לא תהיה חרפה להם על שאין בהם מחיותם של בעלי החיים. לעומת זאת, אם הצמח לא יצמיח, תאיזו לקוטה. דוגמת הדבר בדין המשנה, למוכר זרעוני גינה לחברו ולא צמחו, שחייב אחריותם דאבי מקח טעות. מכאן, שאם אכן מטבעו ויסודו של האדם למות, כשראת המחשבה הפילוסופית, מדוע מכונה מיטה בשם חרפה? מדברי הנביא הרואה תופעת המוות כחרפה לישראל, עולה איפה שאכן, מבחינת המחשבה הישראלית המדברת על חיים הנצחיים, העניין זה של המוות חרפה לאומית הוא. החטא שסובב את המיטה למין אנושי הוא המהווה את חרפת עם עולם אמור לחיות חיי עולם. תופעת המוות היא אבי אבות ההבדלות שירדו לעולמנו. עצם ההבדלה מניחה את השוני, הפירוד, ואילו עלי בדאמת הכל מתייחד בנקודה אחת. המת הוא אבי אבות התאומה, מכיוון שהוא אבי אבות האשליה על דבר הפירוד המוכרח לעולם, על דבר ההבדלה שבא לעולם. המיטה היא חרפה לישראל, ומשום כך היא מקור התאומה. לכן יש ישראלים מטמא באוהל המת מה שאין כהם אקום. קברי אקום אין מטמאים באוהל, כתוב בחזר. שראין המיטה חרפה להם, אין היא חיסרון להם, ולכן אין היא תאומה להם. אמנם מה שאקום מטמא במגע ובמעשה זה מצד השייכות, המגע והקשר שיש לעמים עם ישראל. שראי יישובו של עולם הוא מטרה משותפת לכל בני המין האנושי. לאותו בראה לשבת יצרה. אכן עם מתן תורה נתפצלו הדרכים. לריח שמניך טובים, שמן תורה כשמך כתוב בפסוק. ודורשו על כך, כל המצוות שעשו לפניך אבות ריחות היו. אבל אנו שמן תורה כשמך. רמח מצוות עשה, ושסה מצוות לא תעשה. ריח, בניגוד לטעם, שווה לכל נפש. לכן עד קבלת התורה, הייתה הדרגה הרוחנית משותפת לכל. לעומת זאת, לאחר קבלת התורה ותייחדותם של ישראל, נוהגת הבחינה של טעם, של חיוב המצוות לישראל, בחינה שאינו שווה לכל. שהרי שמן תורה כשמך. תימת השמן משתנה אצל בעלי הטעמים השונים. מקור התגלות לישראל הוא בבחינת הדיבור העליון, המחשבה העליונה, הבראשיתית, והיא מיוחדת לכנסת ישראל היה ראשית. ראשית תבואתה. אמנם אמרו בגמרא מלמד שהחזירה הקדוש ברוך הוא לתורה לכל אומה ולשון ולא קיבלוה, אלא שאף אם היו מקבלים אותה, עדיין הייתה נשארת התייחדות לישראל ביחס לתורה. התייחדות תחת הנטלית בקשר עם המחשבה העליונה, זו המכונה ראשית. רק לכנסת ישראל קשר לפן הגילוי של הדיבור הניצב ומעמיד את השמיים. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. ציוויים שנתגלו בתורה נאמרו רק לישראל כי יסודם בגילוי העליון. וגם אם נאמרו קודם מתן תורה כשב מצוות בני נוח, הרי במעמד הר סיני בילויים של ישראל מעולם המעשה לעולם המחשבה נתגלו ונתעדנו אף גילויי מצוות אלו. נאמרה לבני נוח ולא נשנית בסיני, כתוב בגמרא, לישראל נאמרה ולא לבני נוח. לעומת זאת, כל מצווה שנאמרה לבני נוח ונשנית בסיני, לזה ולזה נאמרה. הבחינה הראשונה של הגילוי נשארה בדרגת בני נוח. ואילו הגילוי הסיני נחצב מהמקור העליון המיוחד לישראל. לאחר הציווי על פרה אדומה באה פרשת מי מריבה. פרשת ישראל למים מופיעה בתורה פעמיים. קודם מתן תורה במראה ורפידים, ובסוף הנידודים בשנות ה-40 במדבר צין. בפעם הראשונה נאמר, ביקית בצור ויצאו ממנו מים. תהיינו עשיית מעשה. ואילו לאחר כתורה נאמר בפרשתנו, ודיברתם על הסל על עיניהם. אמנם השוני בין צו השם לבין ביצועו של משה צריך עיון. הייתכן שמשה ישנה ממה שנצטווה בו? ואם אכן טעה, מדוע לא מצינו שביקש תשובה וסליחה על שגגתו? כל אותן תפילות ותחינות של ואתחנן על כניסה לארץ ישראל לא בא בהן זכר לבקשת התשובה. דור מקבלי התורה מיוחד ומכל הדורות דור דעה. הוא היה ראוי לעצור את החיסרון ואת חרפת המוות. אכן חיקוי הכיליון לא חלו על דור זה. שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה. משום כך סבור היה משה כי הגיע הזמן לגילוי האחדות השלמה. זו המשווה את הפעולה והדיבור, את החיים ואת המוות, את המחשבה ואת הביצוע. דוגמת מה שאמרו בירושלמי על הורת הבא לכתיבת גטע על ידי הרחנת הראש. זה ירושלמי בגיטין זין א'. בפני מעלתו המאוחדת של משה הוא לא הבחין בשוני שבין הציווי לבין הביצוע, ולא ראה הבדל שבין הדיבור למעשה עניין של חטא. ומעלה לא ביקש סליחה על כך. אמנם מסכת הקלקולים של דור המדבר במרגלים בקורח מנעת שלהם וחשפת דרגת הפירוט של העם. מגמתו של משה להתאים את המעשה והדיבור לא תמת מצבו הרוחני של העם. אי תאום זה הוא החטא, ההחטאה של משה. כאן פער עמוק מדי בין הנהגת משה לבין עולמו של הציבור המונהג, לכן כתוב בפסוק, לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. אם אכן היה משה מכניס את ישראל לארץ ישראל, לא הייתה הארץ נחרבת, לא הייתה מציאות של גלות, מצב בו ארץ ישראל מובדלת בקדושתה מכל העולם. ומאחר שלא כך אירע ונולדה הווייתה של הגלות, הרי שצריך היה להשפעת קדושת ארץ ישראל שתתפשט בכל העולם, ותפלו אליך בגלות דרך ארצם, כתוב בפסוק, בגלות אני מוסיף, זה פסוק במלאכים א' ח' מ' ח'. משום כך צריך היה אמצעי שיחבר קדושת ארץ ישראל עם כל העולם. אמצעי זה הוא עבר הירדן, היא מחברת את קדושת ארץ ישראל עם הגלות. לכן לאחר שנולדה מציאות הגלות לישראל, ראה משה צורך להתחיל במלחמה, במלחמת סיחון ואוג יושבי עבר הירדן. על טעמי פרה אדומה, לא יכול היה גם שלמה לעמוד. אמנם גם הטעמים שנתנו למצוות הם בדרך האפשר, ואין נניח שהטעם הנאמר הוא היסוד הבלעדי למצווה. קודם כל, הטעם הוא בבחינת ייתכן, והוא כלול בכלל המצווה. עצם חיפוש הטעם מעיד על הרצון להבין את המצווה, וכשאין מוצאים את הטעם, רואים בזה חיסרון. אמנם, כשחודרת ההכרה שמקור המצווה במחשבה עליונה, אז זה לא זו בלבד שאין צורך בטעם, אלא שעצם החיפוש מחליש את הזיקה למצווה. מקורה של המצווה חצוב מעולם עליון, ושם אין להבנה האנושית מעמד. הסתימה החוקתית, חוקת התורה שיש בפרה אדומה, היא מעידה על עומקה ונשגבותה. עומק וסגב שהשכל הנשי לא מסוגל לעמוד עליהם. מכוחו של עומק זה אפשר לה לפרה אדומה לטהר את תומת המת. תומה זו מיסוד ההבדלה הדמיונית בין מוות לחיים היא באה. ואילו התארה יסודה בתלות הגלויה בין מצוות פרה אדומה במקור העליון, ששם כל ההבדלות מטשטשות ונעלמות והכל מתאחד. המתעסק בפרה אדומה, הגם שהוא טהור, נוגע ומתייחס לעצם תופעת ההבדלה על שחיטתה ושריפתה, ולכן הוא עצמו נטמע. אלא שאותה פרה היא מסוגלת לטהר אף אותו. דוגמת הדבר עניינו של הנחש הנחושת. הנחשים השרפים היוו את מקור הרע על ישראל, אלא שמקור זה עצמו שימש אף להצלתם. והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. נטשטשו התחומים בין המוות לחיים. לא הנחש ממית אלא החטא, ההחטאה, המחיצה וההבדלה. כי אם עוונותיכם היו מבדלים ביניכם ולבין אלוקיכם. הנחש הוא שהביא את המיטה לעולם את הפירוד. התבוננות בסיבות החטא והביט על נחש הנחושת מביריו רפואה. אחדות וחיים לעולם. וחי. הכרה זו שחודרת לתודעה, היא מסלקת את יראת המוות וראה אותו וחי. הכרה אחדותית זו, המקיפה את כל עולם המעשה, היא שמעניקה לפרה אדומה את הדין של קודשי בדק הבית. על כל דבר חל קדושת בדק הבית, אפילו על אבנים כתוב. התייחסות הקדושה, אף לדומם לאותו גוף המוטל בלי רוח חיים שנפרדה ממנו הנשמה, היא שמתהרת את התמאים. היא שתהיה המנצחת בעולם, כמו שכותב הרב באורות הקודש, לפני יכרע המוות ברך, ולא יזכר ולא ייפקד, ובילה לנצח. שפת אמת בפרשת פרה בתף ריש מם וו, הוא כותב, יש מם תת פנים לתמי, או פן הנון נראה שהוא את אחדות, ששם אין הפרש בין תומה לה, והכל אחדות אחד, רק פשטות אחר כך חל עליו שם תומה. זאת אומרת, כמו שהרב פה אומר, שכאשר עוזרים למקור, מטשטשים ההבדלים, והכל נהיה טהור. מה שצריך לעשות זה לתבונן בסיבות החטא, לתבונן על נחש הנחושת, וזה מה שמביא רפואה. להבין שמשם זה נובע, אבל במקור, בשורש, בעומק, ומסתכלים באבינו שבשמיים, אז שם הכל חי, שם אין יראת המוות. הרב הדרי מוסיף בשולי השמועה שמקומה של פרשת פרה אדומה שלא בתוך סדר הקורבנות ומיוחד לאח שמסורת חזל קבע את זמן נתינתה בניסן של השנה השנייה בגיטין סמך עמוד ב' העסיק את המפרשים הראשונים והאחרונים. אבן עזרא כותב גם זאת הפרשה בדבר סיני נאמרה, כאשר ציווה השם וישרו מן המחנה, ובפסח היו תמי מתים, ונסמכה זאת הפרשה עבור שהיא לכהן. אבר בנאל ובעקבותיו רב דוד צבי הופמן הדגיש את הסמיכות למלחמת הכיבוש ולאפשרות של תומה על ידי חללי חרב. בעל משך חוכמה הסביר את היחס להתקענותו של אלעזר, ואילו האדמור בעל השם משמואל הסביר את כתיבתה של פרשת פרה אדומה לפנינו בכמה וכמה טעמים על פי מחשבת החסידות. מתוך עיונו של הרב בסוגיית החיים והמוות עולה תשובה מקורית המסמיכה את עניינה העמוק של פרה אדומה לפרשת מי מריבה. רק מי שעומד על סוד חוקתה של פרה אדומה עשו היה לטעות בעניין מי מריבה. אמנם חוט החריזה הקיף אף את עניין נחש הנחושת וכיבושה של עבר הירדן. הצעת הדברים ביחס לתופעת המוות ולתומתו נידונה בהרחבה בסדר חיים עד עולם שבתוך המאמר החיות העולמית באורות הקודש. רוחב הגישה ואופקים הנפתחים מכוחה נידונה במחשבה בת זמננו. ראה במאמר מוות ועל מוות במשנת הרב קוק בספר הוגים ומאמינים מאת פרופסור ברמן, גם הרב קוק בין רציונליזם למיסטיקה מאת בנימין שלום בעמוד 262. אמנם לפנינו באו הערות נוספות על סדר הפרשיות בתוספת הסברים צדדיים המצטרפים למערכה כולה, והדברים היו נפלאים, ויהי רצון שנזכה להסרת החרפה ובילה המוות לנצח. שלום שלום, אהובה ידידיי מורה ורבותיי.